שלום רב, אנחנו מתחילים את פרק כ"ב בספר שמואל ב'. הפרק מתאר את שירת דוד. שירת דוד, וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. שימו לב, אויביו. השירה הזאת בעצם מדברת על יום הציל אותו השם. הוא הגיע לאיזושהי רווחה, הגיע לאיזשהו מקום טוב. כשאנחנו מדברים מכף שאול, אז אנחנו מדברים על נקודה זמן מסוימת במעבר משאול לדוד. אז זה בעצם במידה מסוימת תחילת מלכותו של דוד. אז זה מתייחס לכל המרדף שהיה לפני כן. אנחנו אומרים מכף כל אויביו, זה כל אויביו במובן הרחב. אז רגע, זה גם פרק ח' של ספר שמואל ב', זה כבר כל מלחמות דוד, זה גם עד האירועים האחרונים. ואז זה בעצם מכף כל אויביו, קודם כל הם האויבים האמיתיים, ומכף שאול שהוא לא ממש אויביו, הוא מופיע שני לא בגלל הכרונולוגיה, כי אולי הוא קודם, כי דוד לפני כן לא מלך ושאול רודף אחריו, אבל הוא שני, כי הוא מעגל שני, כי בעצם יש פה המלחמות שעבר דוד, והקדוש ברוך הוא הציל אותו מהמלחמות, גם מחוץ במובן הרחב וגם מכף שאול. התיאור הזה, הפתיחה הזאת, בעצם מעמידה אותנו באיזושהי תקופה מאוחרת. כמו שאמרתי, אנחנו בפרקים שיש בהם איזה סיכום לפרקי דוד, נקודות מבט שונות על פרקי דוד, פרשיות שעולות מהדברים, ופה עוד מעט נראה איזה נקודת מבט של דוד על חייו בסיכום שהוא בעצם מסכים פה, בשירה שהוא בעצם שם. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על המבנה של השירה. לא נקרא אותה בתוכה, לא נקרא את פרטיה, אבל ניתן פה איזשהו מפתח איך לקרוא את השירה הזאת. שימו לב. השאלה שאני רוצה להציב היא, מה העמדה של דוד מול הקדוש ברוך הוא? הרי הוא אומר, ביום הציל אותו השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותו. טוב, אז בואו נראה מה העמדה. אז באמת בנקודת המוצא, השם סלעי ומפלטי. הוא מפלט אותי. הוא סלע שנותן לי יציבות. אחסה בו, מגיני, הוא מגן עליי. מתגבי ומנוסי, אליו אני נס. מושיעים מחמס ראשיהם. זאת אומרת, הפתיחה מתארת את דוד בעמדה קשה, והקדוש ברוך הוא מציל אותו. זו נקודת מוצא. עוד מעט תראו שהתנועה הזאת, העמדה הזאת, עומדת להשתנות. משלב לשלב. אני לא נכנס כרגע, אין לי גם חלוקה, אם כי אפשר לחלק את הפרק באופן מדויק יותר ולהראות את השלבים ולהיכנס לעומקם. אני לא יורד לרמה הזאת של הרזולוציה, אבל אני כן רוצה שתראו תהליך שאי אפשר לברוח ממנו. שיש פה תהליך של התפתחות והעמידה של דוד מול הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא הולך ומשתכלל מצד לצד. את זה אנחנו כן נראה, בלי הדיוק, מה בדיוק נקודת התפר בין שלב לשלב ומה בדיוק ייחודו, לא ברמה הזאת, אבל כן לראות את התהליך במהותו. אז בתחילת הדרך הקדוש ברוך הוא מגן עליו. מעולה לקרא השם ומאויביי, כן, אני קורא את השם, מהלל אותו, ומאויביי ישאיב השם. תשועה. עפפוני משברי מוות נחלב ליעל, חבלי שאול קדמוני, בצר לי, אקרא השם ואלוקי קו, וישמע מהיכלו קולי, הוא שומע. עכשיו תראו, יש פה תיאור שרק להתרגש כשקוראים אותו, כאילו בלתי נתפס. אדם שנמצא למטה בעולם הזה ונקלע לצרה, איך הוא תופס את מה שמתרחש מרגע שהוא קרא לצרה ועד שבא אליו לשם? בצר לי יקרא השם ואל אלוהי יקרא. אז מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים, בלי להסתכל, מה הייתם מצפים שיהיה?
וישמע קולי.
וישמע קולי, והציל אותי, משהו מהסוג הזה. וישמע מהיכלו קולי, נמצא, ושבתי, ותגעש ותרעש הארץ. למה? מי פוגע בדוד? מוסדות השמיים הרגזו. כי אני קראתי לקדוש ברוך הוא, עכשיו מוסדות השמיים הרגשו. והתגעשו, כי חרה לו. עלה השן באפו ואש מפיל תוכל. גחלים בערו ממנו, על מה? על מה גחלים בערו? מה? מי שם פוגע בדוד? וייד שמיים וירד, והרפל תחת רגליו, וירכב על קרוב, ויהו, וייד, כן, וירה על כנפי רוח, וישת חושך סביביו, סוכות, חשרת מים, ושחקים מנוגה נגדו, בערוג החלש, הקדוש ברוך הוא בא להציל אותי עכשיו, הוא רוכב על קרוב, הוא בא אליי, ואני פה נמצא באיזה צרה גדולה, מנוגה נגדו, כן, יראה משמיים השם, ועליון ייתן קולו, וישלח עיצים, ויפיצם ברק, ויום, ויראו אפיקי ים, יגלו מוסדי תבל, בגערת השם, מנשפץ רוח אפו. ישלח ממרום, יכחל מים שני, ממים רבים. מה זה אומר? זה לא מדהים אתכם? זה דימויים שאנחנו לא מבינים מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוכב על קרוב ובא אליו ומציל אותו ומעיף אותו וחיצים אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם. זה איזשהו דימוי שיש לו קשר למציאות, אבל הוא דימוי. אבל התודעה של דוד, כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בו, היא פלא, לא? אברהם, זה ממש לא יאומן הדבר הזה. זה אומר שזה אפשרי. איך עושים דבר כזה? איך מגיעים למדרגה הזאת, למקום הזה? אבל שימו לב, בשלב הזה דוד במצוקה והקדוש ברוך הוא מושיע אותו. רואים כל השלבים האלה. יצילני מאויבי אז, הוא מציל אותי. אבל, ויהי השם משען לי. עכשיו, שימו לב, ויוצא למרחב אותי. אופ, אני כבר במרחב, אני לא במצוקה. יחלצה לי כי חפץ לי. יגמלני השם כצדקתי. רגע, רגע, רגע. זה לא מתנות חינם. אני בסדר. השם גומל לי כצדקתי. כבור ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהי. שימו לב, לפני כן הוא היה במצוקה גדולה. עכשיו הוא כבר מציג את הצד החיובי של פעולותיו. כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסור ממנה. והיה תמים לו, והשמירה מאבוני. הנה, כל זה בעצם מדבר על המדרגה שלו. וישב אדוני לי כצדקתי, כבור ידיו יש לי לנגד. מה שאני מקבל זה בזכות, זה לא בחסד. מגיע לי. גם מיוחד הדבר. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם, וכו' וכו'. אתה השם, אתה נרי השם, והשם יגיע חושכי. עכשיו, פסוק למד אחד. אני מראה את המעבר. פסוק למד זה כבר מקום נוסף. בך ערוץ גדוד, ואלוהי אדלג שור. זאת אומרת, יש לי גדודים, יש לי צבא. אני מקבל ממך כוח, אבל אני בצבא הזה, ואני עם הגדוד, אני בפעולה. אני מדלג שור, האל תמים דרכו. מי השם, כן, ומי צור זה, האל מעוזי חיל, והיתר תמים דרכי. זאת אומרת, בעצם הוא נותן לי עוז, הוא נותן לי חיל, אבל לי יש עוז ולי יש חיל, זה כבר העצמה, זה לא עמדת תושיע אותי, תציל אותי שהיה בתחילת הדרך, זה כבר עמדה של העצמה. משבר רגלי כאיילות, ועל במותיי יעמידני, יש במות ואני עומד על הבמות, מקום גבוה. מלמד ידי למלחמה וניחת קשת זרוע, נחושה זרועותיי. ותיתן לי מגן אישך וענותך תרבני, תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסולי. שימו לב, הוא כבר בעמדה גדולה של העצמה. הרדפה אויביי ואשמידם ולא אשוב את כלותם, ואחלם ואמחצם ולא יקומון, ויפלו תחת רגליי. ותעזרני חי למלחמה, תכריע כמה יתחתני, תראו איזה עוצמה כבר. אני עכשיו, הם תחתני ימים, אויביי תתה לי עורף, מסנאי בעצמיתם. אתם משווים את זה לתחילת הדרך, רואים את הפער הגדול? פה כבר, כן, אשחקם כאפר הארץ. אני עכשיו החזק, אני עכשיו...
אבל מעניין לראות רק שהם פונים להשם, ישבו ומוסיע אל השם ולא ענם. כאילו אחרי שהם רואים שהשם עומדות כל כך לדוד, הם פתאום גם צועקים להשם, אבל לא מוסיע.
ישבו ואין מוסיע, יפה מאוד, אל השם ולא ענם, זה לא... הנה, הוא ענה לי כי כבור ידי ישיב לי, אני עובד על זה, זה לא בחינם. וישחקם כאפר, אז אני עכשיו ישחקם כאפר, הקדוש ברוך הוא לא עונה ואני שוחק אותה. בני נחר התכחשו לי לשמוע אוזן, בני נחר יבולו, חי השם וברוך צורי, וירום, אהבה, סליחה. אלוהי צורי, האל הנותן נקמות לי, מוריד עמים תחתני, עכשיו תראו כבר איזה עמדה הוא נמצא, עמים, אני בלמעלה, כמה זה רחוק מהנקודת מוצא? ומוציאים מאויביי ומכמה יתרו ממני, מאיש חמסים, על כן עודך בגויים. אני עכשיו עומד להודות לך בגויים, לפרסם את שמך, לשמך הזמר. השם, עכשיו תראו את הסוף. השם מגדיל ישועות מלכו, אתה מגדיל את הישועות של המלך שלך. מי זה המלך של הקדוש ברוך הוא?
דוד.
עכשיו זה מעניין, המילה מלך, היא אפשר לתפוס אותה משני הכיוונים. המלך שלנו מעלינו, המלך של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מוציא לפועל את דברו, מתחת. זה הפוך. אבל בכל אופן נגיד, אני המלך שלך, זה... נכון? מגדיל ישועות של המלכו, אני המלך שלך. עושה חסד למשיכו, אני המשיח שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. אני, אומר דוד, אני אבשר את המשיחיות לעולם. לדוד ולזרעו עד עולם, עד כך. כן. נכון. נכון. משני הכיוונים אפשר להתבונן. טוב, פרק חבד, ראינו את התנועה. הדבר הזה קשור, ארבעה, מה שביקש זה, לא ביקש זה. ודוד הוא הראשון, הרדפה אויביי והשיגם ולא אשוב את קולותיו. רק שנייה אחת. ואחריו ארבעה, שלושה נוספים, כל פעם אומרים, אין לי כוח, אין לי כוח. ואני ישן על מיטתי חזקיהו, אין לי כוח. והקדוש ברוך הוא עושה את המלחמה, זה חיסרון, זה לא מעלה. מובן? המעלה, השלמות, זה השותפות של דוד עם הקדוש ברוך הוא. כן.
מה אתם מגיעים
לדוד? לא יודע. אולי פעם היה לי, לא זוכר כרגע, אין לי כרגע תמונה. באופן פשוט מגדיל את הישועות של המלך. זה ההסבר, זה מה שמגדול, לא יודע. טוב, אנחנו, אלה דברי דוד האחרונים בתוך הסיכומים. אז גם השירה הזאת זה סוג של סיכום למהלך חייו, אבל שימו לב לעמדה שלו מול הקדוש ברוך הוא. השירה של דוד זה העמדה המתחלפת שלו מול הקדוש ברוך הוא. אלה דברי דוד האחרונים, פרק חב ג', טוב, בעצם יש פה איזשהו תיאור של מלכות דוד, כאור בוקר, תיאור של מלכות דוד, אני לא אכנס לפרטיה, יש גמרא בעצם במסכת פסחים, וכאור בוקר זרח שמש, בוקר לא אבות מנוגה וממטר דשא ומארץ, ובעצם יש פה מה עושה מלכות דוד לעולם. ככה עולה מהגמרא במסכת פסחים, בלי שאני נכנס לפרטיה, אבל סוג של מסקנה מתוך הגמרא. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר, הוא קם על מופיח אלוהי יעקב, פה מופיע בפול מעין זמירות ישראל, ומתאר את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בו ובמילתו, ואת אמר אלוהי ישראלי, דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק, מושל יראת אלוקים, חזל מייחסים את זה למלך, המושל בכוחותיו, ובשורתו היא בשורה גדולה לעולם, למציאות, לאנושות, וככה לראות בעצם את השישה פסוקים, שבעה פסוקים האלה, וזה דבר אחד. הדבר השני זה סיפור הגיבורים, יש פה כל מיני דרשות על הגיבורים מעניינות. פעם למדנו פה בחבורה על חלקת השדה עם העדשים ותמון, ויש פה אורות גדולים בתוך הסיפורי גבורה האלה שמסדרים, בונים פה את הצבא. בעצם יש שלושה ויש שלושים, יש שתי קבוצות. יש את הקבוצה של השלושה שזה הגדולים ביותר, ויש את הקבוצה של השלושים, ובתוך כל קבוצה יש פעולות של גבורה, ופעולות של גבורה שיש בהם גם איזשהו מין מהלך מוסרי, דיוק מוסרי. הסיפור עם דוד, מי ישקני מתאווה, מי ישקני מים מבית לחם, וחז"ל אומרים מי ישקני מים, אין מים אלא תורה, ובית לחם מקום מושבה של הסנהדרין, והולכים פה דברים מופלגים שמספרים את עומק הסיפורים פה. בסופו של דבר בניה בן יהוידע, שהוא יהיה שר הצבא בתקופתו של שלמה, גם הוא נמצא פה בצורה משמעותית. ובגדול, אז יש פה את רשימת הגיבורים שחלק מהם אנחנו רואים אותם בעוד מקומות. לדוגמה, אוריה החיתי, נכון? אוריה החיתי נמצא פה, איפה הוא? ויש פה עוד דמויות מוכרות לנו בכל מיני הקשרים, בכל מיני סיפורים. בין המאחתי אליעם, בין אחיתופל הגילוני, אנחנו מכירים. בקיצור, יש פה דמויות, ובגדול אני אומר, בלי להיכנס לעומק הדברים, יש פה איזושהי התייחסות עוד פעם לעולם שלם, שבעצם אומר, מלכות דוד זה לא רק צבא שהולך ונלחם ומצליח. יש פה סיפורי גבורה, יש פה מיתולוגיה, יש פה דברים בלתי נתפסים בעצם בצורה מי יש כני, יש פה חברות, יש פה ראות, יש פה ערכים של לוחמים, יש פה עם היד המצרי, החנית, לגזול את החנית מיד המצרי, יש פה ערבות, הצלה אחד לשני. דוד לא יגע, לא אבל לשתותם, כי בנפשות האנשים האלה, חס ושלום, אני לא נוגע. יש פה איזושהי אחוות לוחמים, יש פה איזה משהו עמוק מאוד שהיה בצבא הזה של דוד. אם אתם רוצים, אפשר לראות שגם הסיפור עם אוריה, הוא מספר, הוא אור שבעצם בוקע באותו מקום. אוריה קוראים לו מהמלחמה, הוא לא מבין. איך יכול להיות? ואתה שומע לויאליות של חייל מדהימה, אותו פסוק שגם דורשים אותו חלק מהפרשנים לגניתו, במהותו של הפסוק הזה, זה פסוק שרק לעמוד ולהתפעל. אהרון וישראל, ביום אוריה על דוד, פרק י' פסוק י', אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך עם מסת. אז אמרת, איך יכול להיות עם במלחמה? מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? זה משהו לא. איך אני עושה? לא יכול להיות. מה אני עושה פה? זה מחויבות של חיילות 100%. ואם תרצו, המלאך ששואל, שיואב נותן לו תדריכים, אז הוא אומר, כשאתה תספר, אם תעלך, כשאתה תגיד את דבר המלחמה, ואתם ניגשתם, התקרבתם לחומה, והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? לא ידעתם את אשר יראו מעל החומה, איך עשיתם? זאת אומרת, המלך, מי יקע את האחים? עכשיו יש פה פטוס. מי יקע את האחים? אבי מלך בן ירובושת, הלא אישה השליחה עליו פלא. למה ניגשתם אל החומה? מה זה הדבר? זה תחקיר של דוד. זה איכויות של צבא. זה מצוינות אדירה. זה גבורה גדולה. שפה בפרקי הסיום ככה מצלמים לנו, מראים אותה בכל מיני פנים שלה, ואני לא נכנס אליה. הפרק האחרון, הפרק האחרון הוא באמת מיוחד, נאה לסיים בו את הספר, ובואו נראה לאן הוא לוקח אותנו. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל ויסת לדוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. על פניו, הפרק הזה מתכתב עם פרק חפה לב. איזה דין וחשבון של הקדוש ברוך הוא על פרשייה לא חתומה שם, ופה איזשהו משהו אחר, אבל בשני המקומות יש איזה חרון אף השם שנמצא, ויאתר השם לארץ בסוף הפרשה. ההיא שמה, ויאתר השם לארץ ותייצר מגיפה ועל ישראל, נכון? ויאתר הלשון, בוא נראה אם אני מדייק, לשון מאוד דומה שנמצאת בשני לקצה של הפרשה. ויקברו את עצמו את שאול, ויאתר אלוהים לארץ אחרת, ממש ביטוי ממש דומה. טוב, אז הנה יש לנו שתי פרשיות שאולי מתכתבות, אבל נניח להתכתבות כרגע, ובואו נקרא אותה ונשאל את השאלות, יש פה הרבה מה ולא מה. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בחרון אף מצד אחד, ומצד שני, ויסד בהם את דוד לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. רגע, מסית, אז הקדוש ברוך הוא מוביל את הדבר. ואם הקדוש ברוך הוא מסית, הוא כאילו מדרבן את דוד לעשות משהו, אז השאלה מתבקשת מה? אז זה לא אחריות שלו. כאילו, אם השם הסיתך בירח מנך, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו, הוא הסית, אז הוא אחראי לדבר. בואו נגיד, נספר את הסיפור בכמה מילים, כדי שנדע על מה מדובר, ואז נחזור. אז דוד מונה את העם, יואב מנסה להניע אותו מהדבר הזה, אבל דוד מתעקש, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הסית אותו. אז זה גם חלק מהסיפור. מונה אותו, מונה את העם, ויח להם דוד אותו. אוי אוי אוי, מה עשיתי? אחרי שספר את העם, חטאתי מאוד. והנה, הוא מביא את המספרים אחרי 9 חודשים, זה מהלך מאוד רחב, ובעצם בא מתגלה אליו, ויאמר דוד אל השם חטאתי, ודבר השם היה אל גד הנביא, חוזה דוד לאמור. הלוך ואמרת, אז הנביא גד, אגב לא, יש את נתן ויש את גד, הבחירה בגד היא גם שאלה, למה גד? מתי גד, מתי נתן? הלוך ודיברת אל דוד, כי הוא אמר השם, יש לך 3 אפשרויות, או 7 רעב, או 7 דבר, או
3 חודשים,
3 חודשים תנוס לפני האויבים, או דבר, 3 ימים דבר. הולכו 7 חודשים, 3 חודשים, 3 ימים דבר, בבקשה תבחר. זה גם איזשהו פלא גדול הדבר הזה. והוא אומר, נפלנה ביד השם, כי רבים רחמם, וביד אדם מלא פולה. וזה מה שקורה, דבר מהבוקר עד את מועד, וימות מן העם 70,000 אנשים. וואו. 70,000 אנשים, וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה, וינחם השם אחרי 70,000, אומר לעצור, ואז ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה, מלאך השם היה עם גורן הרבנה, ומתגלה הגילוי עם גורן הרבנה היבודי, דוד אומר, אני חטאתי וכן הלאה, אומר לו, תהנה בידך ובית אבי, אני לא בסדר, שמניתי. ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו, הכה מזבח, והוא הולך לרבנה, ומבקש ממנו, והרבנה משתף איתו פעולה, יש פה איזו חשיבות במעמד הזה, וגם הסכמה גדולה, וגם שותפות גדולה שלו. יכולנו לחשוב על דוד, שבעצם מבין שזה מה שצריך לעשות, בא אל הרבנה, אומר, תזוז מפה, תזוז מפה, כל רגע פיקוח נפש, נכון? יש פה משהו פתאום רגוע, כזה אחר לגמרי, עם דיבורים של דרך ארץ, וכבוד. ויאמר הרבנה אל דוד, ייקח, ויעל אדוני המלך, הטוב בעיניו, ראה בקר לעולה והמוריגים, אוכלי הבקר לעצים, הכל נתן הרבנה, המלך למלך, מה זה המלך למלך? הרבנה, איזה מעמד יש לו? מלך, של מי? מלך יבוס, מה הוא עושה בתקופת דוד בלב ירושלים? פלא, לא? שיבת עממים? לא תחייק עוד נשמה, כבר נגמר מזמן בתקופת יהושע, פתאום התברר, לא, יש מלכים עדיין, יש בלב ליבה של הארץ.
וואק. וואק. זה התפקיד שלו.
זה פלא, לא? לא הבנתי, אתה אומר וואו?
וואק, וואק, זה כמו
הוואק. בואו נמשיך. אז מה? אז הוא מתנדב, כך, כך, כך. ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, הכל נתן הרבנה המלך למלך. ויאמר הרבנה אל המלך, אדוני אלוהיך יצאך, הוא שותף במעמד הזה, הוא מחזק אותו. ויאמר דוד, לא, אני רוצה לשלם, כמו במערת המכפלה. ולא עלה לאדוני עולות חינם. ויהי כן דוד את הגורן, את הבקר בכסף, 50 שקלים. ויהי בן שם דוד נזבח לאדוני, והיה לו לא תושלמים, ויתר אדוני לארץ, ותיצר המגפה מעל ישראל. שאלתי אתכם הרבה שאלות. בין השאר, דוד, הסיתו אותו. אז מה הוא עושה? למה דוד מתחרט על מה שהוא עשה? מה הוא עשה? למה, מה המשמעות ש... שמתוך הגורן הרבנה הזה, הסיפור של... מה החטא במניין כל כך? אז מנה, מה הסיפור? מה הבעיה למנות כל כך? 70,000 אנשים משלמים בחייהם על טעות כזאת? מה זה? וכמובן, הסיפור, למה זה מקום המקדש? עצרנו את המגפה, קונים את גורן הרבנה, וזה הופך להיות בסוף מקום השכינה. מה זה הדבר? המזבח שנמצא במקום הזה. איך להבין את כל הפרשה? אז אני רוצה לסלול איזשהו כיוון, עוד פעם, כדרכנו קצת מלמעלה. תראו, ויעש את השם לדוד לך מנה את ישראל, הקדוש ברוך הוא מסית אותו. אבל תכף נראה, הקדוש ברוך הוא מסית אותו, מוסיף לווליום, אבל הסיפור הוא קיים גם בלי ההסתה. יש פה משהו שיש לו היגיון, זה כמו קצת הכבדת לב פרו. לפרו יש עמדה. יש לו עמדה, מי השם כי ישמע בקולו, ויש לו עמדה מאוד ברורה, שבמהלכה הוא לא משתף פעולה. אז מה? אז יכול להיות שהוא, ברגע שיתחילו לתת לו מכות, הוא יחזור בו. כזה שלך הוא מחזק את ליבו, שלא יחזור בו, שיהיה נאמן לעצמו. אז זה לא, אז זה כן הוא, אבל יש פה תוספת של כוח שהוא קיבל להיות עם פרינציפים, להיות עם העקרונות שלו ולהיות חזק ליבו יותר, יותר, יותר. גם הסיפור פה הוא סיפור של, תכף תראו, שקשור לעולמו של דוד. הקדוש ברוך הוא לקח אותו עוד צעד מעבר למקום הזה, וזה ויעשה. אבל ביוסף השם לחרות בישראל, יש פה חרון אף בישראל, שהוא קשור לישראל, קשור לדוד, קשור לעם. ומה יש כאן? אז בואו נראה. לך מנה את ישראל, ויאמר דוד, לך מנה את ישראל ואת יהודה. זה הקדוש ברוך הוא. ויאמר המלך אל, אז לך מנה, מניין. ויאמר המלך אל יואב, שר הצבא אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל. מה זה שוט? לשוט במרחב. זה לתאר את המרחב, את המערכת, את האחד שקיים פה. מרחב זה מרחב אחד, עם הרבה מקומות, אבל זה מרחב. שוט נא בכל שבטי ישראל. מדן ועד באר שבע. מקום מקום. בכל שבטי ישראל. ופקדו את העם. לא למנות את העם. קדוש ברוך הוא אמר למנות. מה זה לפקוד? פקידה. שמשון פוקד את ישראל. השם פקד את שרה במובן אחר. פקידה זה פנימי. פקידה זה יכול להיות איש ואישה. ופקידה של העם. וידעתי. ידיעה זה גם מילה פנימית. זאת אומרת, העם נמצא פה בנקודת שיא במלכות דוד, אחרי כל המרידות, אחרי כל הזה. הוא בנה את העם מחדש. זה סוף תקופה דוד, זה ברור. זה גם בפשוטו של מקרא. ובסוף תקופה דוד, יש פה איזו עמדה של מלך שמסתכל על הממלכה שלו ומוצא אתכם בעיניו. והוא רוצה למנות אותה. לא למנות, לפקוד אותה ולדעת אותה. ולחוש את המידן והבאר שבע. יש 12 השבטים, אני רוצה אותה. ויש פה איזושהי עמדה של דוד שנמצא מול העם, כמעט הייתי אומר, יש איזה כמו איש ואישה קצת, במשל. כמו הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה איש ואישה, גם מלך זה איש ואישה. איש שמוביל את העולם וכל העם איתו. יש פה איזה אוטופיה, וידעתי את מספר העם. אני רוצה לדעת, מה זה המקום האישי הזה, וידעתי, למה אתה צריך לדעת? למה זה חשוב לך? אני רוצה לדעת. אדם יודע את אשתו, אדם יודע את עמו, מלך יודע את עמו, יש פה איזה מקום שהוא לא חטא, הוא לא חטא, תרב תראו, אבל זה מקום, תרב נבין לאן זה לוקח. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אליך אל העם קיים, מה אתה עושה? שיהיו לך עוד 100 פעמים, מה אתה עושה? ועיני אדוני המלך עוד, ואדוני המלך, למה חפץ המלך? למה חפץ בדבר? חפץ הלב. יש פה משהו פנימי, זה מה שרציתי להגיד, זה לא הסתה מבחוץ, הסתה מעצימה נותנת לזה, אבל זה תהליך, ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, הוא חזק, אומרים לו כולם, לא, לא, ויחזק, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך, לפקוד את העם, לפקוד את העם את ישראל, לפקוד זה עוד פעם, ויעברו את הירדן ויחנו בהר עורר, מתחילים מבחוץ, ימין העיר אשר בתוך הנחל הגר ואליעזר, ויבוא גלעדה ואל ארץ, ויבוא דנה, יען, יש פה איזו התלהבות, באים לפה, באים לפה, כאילו, יש פה איזו חשיבות, המלך רוצה לדעת את העם שלו, המלך רוצה לפקוד, ועכשיו כולם נענים לדבר הזה, והמשלחת, משלחת של דוד, הופכת להיות משהו מאוד חי, מתלהב קצת אפילו. וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים, ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל, עכשיו תראו איזה חשיבות, ותהי ישראל, נכון? גם לא כמה אנשים יש, ותהי ישראל, יש לו נקבה גם, ותהי, לא, האישה, האישה מונה 800 אלף, 800 אלף איש, טוב, חי, זה לא משנה, זה לא בסדר, ואיש יהודה 500 אלף איש. אז דוד מימש את מאוויו, כאילו להחזיק, לתפוס את העם בידיים, לתפוס, כאילו לגעת, לפקוד. שומעים את המילים האלה וכל הציור, איך הם שתים בארץ, גם הביטוי שתים, יש פה איזה רוח שנושבת בו, רוחו של דוד שרוצה לדעת את עמו, שבעצם מגלם איזה אוטופיה במערכת היחסים בין המלך כמוביל לבין העם. ויחלב דוד אותו אחרי ספר את העם, אחרי כן ספר את העם, ויאמר חטאתי מאוד אשר עשיתי, מעצמו הוא מבין, ואתה אדוני עבר נא עוון עבדך כי נשכלתי מאוד. שימו לב, עוד לא קרה שום דבר, הוא הבין שקרה משהו. ויקום דוד בבוקר, מדבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור הלוך ודיברת אל דוד כה אמר אדוני נוכי נותן לך בחר אחד משלושה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אני נותן את התמונה בלי להיכנס כרגע. בפרק הזה בעצם דוד מתחיל את דוד רוצה לדעת את העם, ובעצם הסיפור הוא מערכת היחסים בין המלך לבין בני עמו, והוא רוצה מימוש, לפקוד זה לממש, זה לדעת מה יש לי בידיים, אני עכשיו מחזיק במשהו בידיים. והמקום הזה יש אותו פקידה במדבר, הקדוש ברוך הוא רוצה לפקוד אותנו, הקדוש ברוך הוא פקד אותנו, הוא האיש, לא דוד, לא להתבלבל. ודוד לוקח את המקום הזה לעצמו, לפקוד את העם. גם בביטוי לפקוד, הוא משחק על שני המגרשים. ודוד עושה את זה והוא מבין, וואו, והלך לב דוד. ובעצם הסיפור הזה זה איזשהו משבר שקורה בשלהי מדר. משבר במערכת יחסים בין עם למלך, שבעצם העם והמלך, הם כאילו יש איזו אוטופיה ביניהם, שיכולים להתבלבל, לא להתבלבל. פרשת המלך, דיברנו עליה פה פעם, פרשת המלך מתארת כי תבוא אל הארץ וירשתה וישבת בה ואמרת אשים עליי מלך, סתום תשים עליך מלך ואשר יבחר אשר אלוקיך בוא לשקל שמו על המלכות הזאת, אל תתבלבלו. הקדוש ברוך הוא, הסיפור של עם ישראל לא נגמר באוטופיית מלך ועם, זה הכלים, סיפור הגדול זה הקדוש ברוך הוא. סיפור הגדול, הקדוש ברוך הוא ששורה בעולם, סיפור הגדול זה לא המלך, הוא בבואה על המקום הגדול. והסיפור הגדול זה שהמלך משרה שכינתו לא רק על עם ישראל אלא העולם כולו, דרך עם ישראל. הסיפור זה הבורא עולם עם עולמו, ולא המלך הוא עם העם שלו, המלך במאווייו האישיים והנפש שלו והקשר עם העם. כל האוטופיה הזאת היא הכלי שצריך להיות שקוף מול התמונה הגדולה, מול התמונה הגדולה. שבסופו של דבר המקדש יחולל אותה, יביא אותה לעולם, וגם אנוכי אשר ירום מארץ רחוקה והתפללו אליך דרך העיר הזאת ודרך הבית הזאת. ודוד מבין את הדבר הזה, אז הוא אומר, נפלד ביד השם, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. הוא מבין מה זה ויח לב דוד אותו, הוא מבין. ושלושת האפשרויות זה בעצם שלושת האפשרויות רעב קשור, טוב, אפשר לדון בהם מה המשמעות שלהם, אבל דוד בוחר נפלנה ביד השם, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, ובעצם נפלנה ביד השם בעצם אפשר לומר שקשור לעובדה שהקדוש ברוך הוא יוביל את הסיפור. זה קשור לתמונת דוד באופן רחב, אבל בלב של הסיפור זה בעצם קשור לכך שיש פה מזבח, ואת המזבח, ויאמר דוד, הוא רואה את מה קורה, ויבוא גד הצעד הבא אחרי המוות, אחרי בעצם מימשת את הפקידה הזאת עם העם, ובעצם חרון אף השם על הדבר הזה, ובעצם כמו אומר, רגע, העם לא אמור היה להיפקד למלך, העם, אם כבר יש פקידה, זה מול הקדוש ברוך הוא, ובעצם הסיפור של המזבח, במקדש המזבח זה רשות גבוה, זה נקודה מאוד מעניינת. הארון, דיברנו על זה פעם, לא כרגע, אני במשפט אחד, הארון זה השכינה ששורה בעם ישראל. בעצם הארון מגלם את המקום שלנו שהשכינה שורה, המזבח מגלם את המקום של הקדוש ברוך הוא, רשות גבוה. ולכן מי שרץ אל המזבח, מי מזבחי תיקחנו או לא תיקחנו, תלוי באיזה מצב, אבל זה רשות גבוה ובעוד מובנים, שם מתפתלים החיים מול הקדוש ברוך הוא. זה הפסם. ובעצם בונים את המזבח, ובעצם בניית המזבח זה נוכחות של הקדוש ברוך הוא, וזה פרקי מקדש, וזה הקדמה למקדש, הקדוש ברוך הוא בתוך עצמו. ובעצם באותו מקום שיש אוטופיה במלכות דוד, אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, אתם, זה הסיפור לא נגמר כאן, הסיפור נגמר במקום הגדול, והמקום הגדול מכיל גם את אומות העולם. יתרה מכך, כיוון שהסיפור הגדול הוא סיפור השכינה, אז מקום קודש הקודשים, תנסו לענות לעצמכם איך יכול להיות שמקום קודש הקודשים הוא של מלך יבוסי, שנתן ברצון גמור ובהסכמה גמורה, והיה שותף מלא בתוך הדבר הזה, שהשם אלוקיך ירצך וכן הלאה, ושותף בדבר הזה, שותף בהבאת שכינה, והמקום הכי פנימי, המקום של המזבח, של רשות גבוה, הוא מקום כלל עולמי, הוא מקום אוניברסלי, הוא מקום של גורן הרבנה, ובלי רשות של גורן הרבנה לא היינו לוקחים, לא היה קורה שום דבר. והרשות שלו היא בעצם עמוקה, בעצם הרשות שלו. והרשות הזאת שלו היא בעצם איזושהי הבנה של עם ישראל, שזה לא מסתכם רק בחשבון שלנו מול המלך, זה גם לא חשבון שלנו מול הקדוש ברוך הוא, זה חשבון של העולם כולו מול בורא עולם. הסיפור הזה הוא בבוע. ופה בפרשה הזאת נעצרו באמצע הדרך, בהתרפקות גדולה, הנה הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ביקש יעקב, ביקש דוד להישב בשלווה, קפץ עליו. רוגזו של מי? של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? והיה עושה את זה. אז התשובה, זה לא הקדוש ברוך הוא שינה את, זאת אומרת, התנועה הזאת בעולם הרוחני של דוד התקיימה, היא הייתה התנועה. רק הקדוש ברוך הוא העצים אותה כדי למצות את הדבר, כדי למצות איזשהו דבר שקיים, ודרך הדבר הזה בעצם מתברר, ואנחנו מסתכלים. מסיימים את ספר שמואל עם איזשהו סיום שהקדוש ברוך הוא נעצר לארץ, נעצר את המגפה, ואנחנו בציפייה, וואו, יש מזבח בירושלים, יש מזבח במקום שאנחנו יודעים שהוא מקום קודש הקודשים, כאילו נבנה, אנחנו בהתרגשות, אנחנו באיזשהו מקום מאוד גבוה, אבל בינתיים זה רק מזבח, ובפעם שבוע הבא או בלימוד הבא אנחנו כבר בספר מלכים, ברכת השם אליכם.